הנצלת זרע מהמת היא פרוצדורה רפואית מורכבת ורגישה, אשר התפתחה לאורך השנים והפכה לכלי חשוב עבור משפחות רבות. פרוצדורה אשר בוצעה במקרים ספורים מדי שנה במהלך העשורים האחרונים, הפכה לפעולה שכיחה מאוד בישראל, במיוחד לאחר השבעה באוקטובר, ובמהלך מלחמת חרבות הברזל. עלייה דרמטית בשימור זרע במהלך המלחמה מעלה ביתר סט יותר מתמיד שאלות אתיות ומשפטיות שדורשות התייחסות מתמדת.
אתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוריות. אני דוקטור משה רויבורט, והפעם, כפי שהבנתם, נעסוק באחד הנושאים המורכבים והרגישים ביותר בתחום הרפואה המודרנית, הנצלת זרע מאנשים שנפטרו. נעסוק בהיבטים הרפואיים, האתיים והחברתיים של התהליך, ונשמע לחידושים והאתגרים הקיימים. איתי באולפן דוקטור איתי גת, מנהל פריון הגבר ובנק הזרע, במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. שלום איתי.
שלום דוקטור רויבורט.
אולי נתחיל עם קצת היסטוריה. מאיפה מתחיל הרעיון הזה של הנצלת זרע מהמת?
אז האמת היא שהמקרים הראשונים, הדיווח הראשון היה לפני הרבה מאוד שנים כבר, ב-1980, לא מישראל בכלל, ואפשר להתייחס לזה בתור סוג של מה שקרה proof of concept, ההוכחה שזה אפשרי, לעשות נתיחה לגבר לאחר מותו, נתיחה של שק האשכים, לקחת ביופסיה מרקמת האשכים ולמצוא שם זרע חי שמאפשר את ההמשכיות גם לאחר המוות של הגבר. זה היה האירוע הראשון, כמו שאמרתי כבר בשנת 80. ברחבי העולם בסך הכל מדובר על מקרים ספורדיים נדירים מאוד, וגם בתחום הזה מדינת ישראל לקחה את הצעד קדימה. בשנת 2003, היועץ המשפטי לממשלה דאז פרסם הנחיות משפטיות, אם תרצה גם נפרט עליהם עוד מעט, והם יצרו בעצם את המסד הרגולטורי החוקי, שבאמצעותו בעצם אפשר לעשות את כל הפעולה הזאת, וברגע שיש מסד מסודר, אז גם הפעולות התחילו לעשות. מ-2003 עד המלחמה, עד השבעה באוקטובר, היה מדובר על באמת מקרים בודדים מדי שנה, מבחינה היסטורית, בגלל הקרבה של אסף הרופא למכון לרפואה משפטית בעד בוקביר, אז באמת רוב המקרים בוצעו אצלנו, במרכז הרפואי שמיר. בעצם מה שהיה מקובל אז, זה שבעצם כל מקרה של מוות פתאומי, מטבע הדברים מדובר במוות פתאומי, מחוץ לכותלי בית החולים, הגופה מגיעה למכון לרפואה משפטית, שם בני המשפחה היו בעצם מבקשים את ביצוע ההנצלה, אנחנו בעצם היינו מקבלים את רקמת האשך להנצלה עצמה. וזה בעצם הרקע הרפואי, נקרא לזה ככה, שאיתו אנחנו הגענו למלחמה. במלחמה עצמה חל שינוי מאוד משמעותי, כבר מיידית מהשבעה באוקטובר בערב, כשאנחנו קיבלנו את החלל הראשון, שאנחנו כבר לא קיבלנו את הרקמה, אלא בעצם החל מהמלחמה אנחנו מנתחים את הגופות עצמן. זה הבדל משמעותי.
בואו אולי ניכנס יותר לעומק בכל הנושא של ההסכמה מדעת, הרי מאדם מת, אי אפשר לקבל רשות לדגום את האשכים שלו, להקפיא את הזרע, איך זה נפטר מבחינה אתית, משפטית?
אז אתה, באמת, זה הנקודה הכי משמעותית בכל האירוע. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על גברים צעירים, בריאים, שמתו בפתאומיות, בטרם עת. באמת, אני אומר, באמת, כל אירוע הוא אובדן עצום, כל עולם טרגי, כל המשפחה נהרסת, וזה לא מן הפה ולחוץ, באמת, שאתה מגיע במגע עם המשפחות, אתה רואה את המשמעות של זה. ומטבע הדברים, החבר'ה לא ידעו שהם הולכים למות. מן הסתם, והם לא חתמו על ההסכמה מדעת. וזה באמת הסיבה המרכזית, לא רק בישראל, אלא בעולם, למה הדברים האלה נעשים בצורה כל כך ספורדית, ובאמת אפילו נדירה, הייתי אומר. עכשיו, בישראל, ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, הם עשו הבחנה בין רווקים ונשואים, וגם בין השימור לבין השימוש, כדי לנסות ולמצוא פתרון לדבר הזה. אז אצל גברים נשואים, ההנחיות אומרות ומניחות שמכיוון שהוא היה נשוי, חזקה שבת הזוג, האלמנה, ידעה מה רצונו, וחזקה שהוא רצה לבנות משפחה עם אותה אישה שנותרה בלעדיו עכשיו, ולכן אם אותה אלמנה מבקשת את השימור, וגם לאחר מכן את השימוש בזרע, אז בסך הכל הדברים האלה מבחינה משפטית הם מותרים וזה אפשרי. זה אצל גברים נשואים. אצל הרווקים הסיטואציה הרבה יותר מורכבת, מטבע הדברים, וההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, הם ניסו להקל, אבל הם יצרו בעיה. מצד אחד, הם מאפשרות את השימור של הזרע, כאשר אותם הורים שקולים, שזה אתה קיבלו את הבשורה המרה, כאשר הם באים בבקשה לשמר את הזרע, אז מאפשרים, בתי המשפט מאפשרים, והמדינה לא מתנגדת, אבל כאשר הם באים לאחר שנה, שנתיים, חמש שנים, הם כבר באים עם מישהי, כדי להשתמש, בדיוק, כדי באמת להשתמש בזרע שהתירו להם לשמר, אז המדינה ובתי המשפט בעצם שמים סטופ, ואומרים, רגע, רגע, מכיוון שהמנוח לא חתם על הסכמה מדעת, להביא צאצא מזרעו, אז אנחנו לא יכולים להשתמש.
מה הועילו חכמים בתקנתם?
בהחלט, בעיה חמורה, אנחנו הצבענו על הבעיה הזו ברמה המדעית, כבר במחקר שפרסמנו לפני המלחמה, ואנחנו הראינו שבאותם גברים שנפטרו באותם רווקים, 95% מהמקרים...
היו רוצים.
הזרע, לא, לא, הזרע נשאר בעצם ללא שימור וללא שימוש, האמנות מוקפאות, ואין לנו שום, אין לנו מה לעשות איתם. כי המשפחות השקולות, בעצם מצד אחד לא יכולות להשתמש, אבל גם לא מבקשות להשמיד, לא מבקשות להפשיר את הזרע, אנחנו בעצם נמצאים במצב שמבטא מצוקה לדעתי מאוד מאוד גדולה של המשפחות האלה.
מעניין, הפתעת אותי. חשבתי שדווקא רווקים שלא היו בזוגיות, יהיו עליהם אולי קופצות, נשים שהן רווקות ומעוניינות בזרע של תורם, והיו רוצות שלילד שיוולד יהיה דמות אב ידועה.
אז אתה באמת צודק בעניין הזה, ובאמת החל מהמלחמה, כאשר הנושא של הנצלת הזרע באמת עלה לכותרות, המודעות הציבורית ברמה מאוד מאוד משמעותית, אז אנחנו מקבלים יותר ויותר פניות מנשים שמגיעות אלינו לבנק הזרע, ומבקשות או שואלות על האפשרות להשתמש בזרע מחייל שנהרג, ומעדיפות את האפשרות הזאת על פני תורם זרע שבעצם לא מכירות. אבל מכיוון שמבחינה משפטית הנושא הזה לא פתור, אז אנחנו בעצם נאלצים להשיב פניהם ריקם.
אז פה קבור הכלב.
בדיוק.
בוא נעבור קצת לנושא פרקטי יותר, איך מתבצע התהליך של נטילת הזרע ושימורו לאחר המוות?
אז להנצלה בעצם יש שני חלקים, החלק הראשון הוא החלק הכירורגי, זאת אומרת אנחנו בעצם נותנים את הביופסיה של רקמת האשך, כמו שאמרתי, החל מהשבעה באוקטובר אנחנו עושים את הפעולה הזו מהגופות עצמן, מדובר בהליך שהוא בסך הכל מבחינה כירורגית, נקרא לו ככה, הוא לא מסובך, בדרך כלל לוקח זמן קצר יחסית, זה החלק הראשון. החלק השני הוא חלק מעבדתי, כאשר אנחנו את אותה דגימת אשכים, אנחנו מסתכלים עליה במעבדה תחת המיקרוסקופ, ומחפשים שם תאי זרע. בשלב ראשון אנחנו קודם כל רוצים לזהות תאי זרע, אנחנו רוצים לראות שישנם תאי זרע, וכאשר זיהינו, אז השלב הבא זה לחפש תאי זרע בתנועה, מכיוון שבמידה ואנחנו מוצאים זרע בתנועה, אז כמובן שהמשמעות היא שהזרע חי, הוא זרע ויבילי, וזה זרע שיש לו פוטנציאל בעצם להפרות את הביציות, ולהביא ללידת חי.
ומה טווח הזמן באמת שניתן לקחת זרע מהנפטר, או מהרוג?
אז זו שאלה מצוינת. מה שאנחנו ראינו, האמת היא שידענו את זה עוד לפני המלחמה, וזה התחזק עוד יותר בעקבות המלחמה, שהזמן הוא הפקטור המרכזי. זאת אומרת, הוא יותר חשוב ממנגנון המוות. אנחנו יודעים, לפני המלחמה, הנצלות היו מבוצעות, אם זה מגברים שנרגו בתאונות דרכים, התאבדויות, תביעה, התקפי לב, כל אחד מאלה יש לו בעצם מנגנון אחר שיכול להשפיע בעצם על האשכים, אבל כבר אז אנחנו ראינו שהפקטור הכי משמעותי זה באמת הזמן, ואם אנחנו עושים את ההנצלה בפרק זמן שהוא קצר ככל הניתן, הסיכוי למצוא זרע בתנועה הולך ועולה, אבל יש בהחלט דיווחים בספרות שנמצא זרע חי גם אחרי יותר מ-24 וגם אפילו אחרי יותר מ-48 שעות. אבל אלה מקרים שהם יחסית חריגים, וברגע שאנחנו בעצם הראינו את ההוכחה המדעית למשמעות של הזמן, אז אנחנו שינינו את הפרקטיקה, עשינו את ההתאמות ככל שיכולנו, כדי לקצר את משך הזמן ככל הניתן מרגע קביעת המוות, ועד ביצוע הנצלה והקפאה של הזרע.
אז חוץ מפרמטר הזמן, מה הגורמים הנוספים שמשפיעים, ומה בכלל סיכוי ההצלחה של הולדה בעתיד אחרי נטילת הזרע?
אז אם אנחנו רוצים ככה לדבר ברמה קצת יותר אקטואלית, נקרא לזה ככה, אז אנחנו במלחמה, אנחנו עשינו הנצלות מחיילים, מטבע הדברים חיילים קרביים, במצב, בכושר גופני מצוין, מצב בריאותי מצוין, עד מותם, ושנהרגו בטראומה חריגה וחריפה, כך שהמוות נקבע בשטח. אנחנו לא מדברים פה על מצבים שבהם היה אשפוז במושך בטיפול נמרץ, ואז בעצם מוות מהסיבוכים, או מוות לאחר זמן, אלא מוות מיידי, כלומר מנגנון טראומה שהוא מאוד חמור ומאוד קשה, ובמצבים האלה, זמן ההנצלה שהגענו אליו היה 12 שעות, שזה יחסית מאוד מהר, אם חושבים על כל מה שצריך לקרות בדרך, ובמצבים האלה אנחנו מצאנו זרע חי ב-90% מהמקרים. וגם כאשר מנגנון הפגיעה היה חמור ביותר, מבחינת כוחות פיזיקליים, בלי להיכנס לפרטים, למרות הכוחות הפיזיקליים הקיצוניים, ולמרות מנגנון הפגיעה החמור, עדיין תאי הזרע מראים יכולת הישרדות, שבעיניי לפחות היא מאוד מאוד מרשימה, וזה שאחרי 12 שעות אנחנו מוצאים זרע חיים, פוטנציאל רביעה, זה ברמה הרפואית, ביולוגית, מאוד מאוד מרשים, אבל זה כמובן גם מעלה את הצורך למצוא את הפתרונות המשפטיים והאתיים, זאת אומרת, דווקא ההצלחה הרפואית מגבירה את האתגר האתי, כי צריך להבין מה עושים עכשיו כשיש לך את האפשרות הזו לעשות את הנצלת זרע מן המת באפקטיביות כל כך גבוהה.
בדיוק, באמת בהקשר של הנושא האתי, מי בכלל יכול לבקש לבצע את הפעולה של הנצלת הזרע
אז המת? אם מדובר על גברים נשואים, אז בדרך כלל מי שפונה זו האלמנה, למרות שיש אפשרות גם להורים, אבל בדרך כלל מי שפונה זו האלמנה, וזה נעשה לבקשתה, כאשר מדובר בגברים רווקים, אז בדרך כלל הפנייה היא מצד ההורים השכולים. עכשיו, היה שינוי במהלך המלחמה, אם עד המלחמה היה צורך בצו בית משפט, זה היה חלק מהנחיות היועץ המשפטי שדיברנו קודם, אז במהלך המלחמה, כבר בתחילתה, ניתנה הוראת שעה מהיועמ"שית הנוכחית, שבעצם אמרה שאין צורך בצו בית משפט. והמטרה הייתה בעצם להקל על אותן משפחות, לאפשר את ההנצלה. עוד שינוי שהיה במהלך המלחמה, זה שינוי מדיניות של הצבא. עד המלחמה, הצבא לא הציע ביוזמתו את הנושא של ההנצלה. זאת אומרת, אם המשפחה הייתה שואלת ביוזמתה, אם זה אפשרי, אז התשובה הייתה כן. אבל אף אחד לא הביא לידיעתם. וכבר במהלך, בשלבים המאוד ראשונים, אז צהל החליט שהוא משנה את המדיניות, וכאשר אותה חוליה של מבשרים הגיעה אל הבית של המשפחה השכולה, ומבשרים על מה שקרה, על האובדן הנורא, אז באותו מעמד הם גם אומרים להם, תראו, אם אתם רוצים, אפשר לבצע הנצלה. והשילוב של מצד אחד, ההצעה המיידית, יחד עם ההפחתה של הצורך בצו, זה מה שהעלה בכמות מאוד דרמטית את כמות הנצלות הזרע מאז המלחמה. ולכן, היקף ההנצלות הוא לא דומה לשום דבר שבוצע לא בארץ ולא בעולם אף פעם.
זאת אומרת, המשפחות, מה שאתה בעצם אומר, המשפחות יודעות למי לפנות, וזה צריך להתבצע תוך זמן קצר מאוד, אחרת הם מאבדים את הזמן היקר, כדי נכון, לקבל זרע ביבילי, זרע נכון, חיות.
הפנייה נעשית בעצם, כאשר מדובר בחיילים, הפנייה נעשית דרך אגף נפגעים, ונוצר תהליך מאוד מוסדר, מתואם מול משרד הבריאות, מערך שכמה וכמה בתי חולים, שאנחנו חלק ממנו, כדי שברגע שהמשפחה מקבלת ההחלטה שהם רוצים, אז הפעולה תעשה כמה שיותר במהירות, כמה שיותר אפקטיביות, ולכן באמת הגענו לזמן ממוצע, כמו שאמרתי, של 12 שעות.
מה קורה עם אנשים אזרחיים שזה פחות ידוע בציבור, למי פונים, איך פונים, מה עושים באמת, במקרים כאלה?
אז זה באמת מאוד מאוד קשה, אנחנו ראינו את זה בעיקר בימים שלאחר השבעה באוקטובר, זאת אומרת, כל ה... אותם ימים כאוטים שכולנו זוכרים, אז הכאוס הזה בא לידי ביטוי גם אצלנו בנושא הזה של ההנצלה. אנחנו התחלנו לקבל פניות מכל מיני אנשים פרטיים שרצו לדעת מה, איך, למה, כי אותם ימים באמת עוד לא הייתה התארגנות מסודרת. אחר כך כבר לקראת הכניסה הקרקעית, אז באמת הוקם חמל מסודר עם טלפון מסודר שפורסם לציבור, אבל הימים הראשונים היו מאוד מאוד קשים, אני חושב שיותר באמת למשפחות של האזרחים, כי לא היה להם כתובת ברורה.
מתי בכלל ניתן להשתמש בזרע של הנפטר, שניתן לאחר המוות?
אז השאלה מתי היא בעיקר תלויה בעצם במשפחה, או בעיקר באלמנה, כמו שאמרנו. במסמכים קודמים, עוד מחוות דעת וכן הלאה, דובר על מינימום של 6 חודשים, 12 חודשים, כדי לתת איזושהי שהות לאבל, אבל אני חייב להגיד שכבר במלחמה הזו, היו כבר כמה וכמה פניות לבתי משפט, שאושרו מצד אלמנות, כדי להשתמש בזרע, וכך שבדרך כלל לא לוקח המון זמן.
סיפרת לי קודם על מקרה מאוד ייחודי, מאוד מעניין, אולי תספר אותו לכל המאזינים.
אחד מהמקרים באמת היה מאוד מאוד קשה, למרות שאני באמת חייב להגיד שזה נשמע מן הפה ולחוץ, אבל כל עולם באמת עולם ומלואו, וכל משפחה אנחנו נותנים את האפשרות לכל משפחה לשיחה איתי במהלך פרק הזמן לאחר השבעה ועד השלושים, וכל אחד במשפחות זה אובדן עצום, וכל אחד זה מקרה פרטי, אבל המקרה הזה הוא באמת חריג, בגלל התזמון. מדובר בחלל צהל שנהרג, בזמן שאשתו הייתה בטיפולי הפריה חוץ גופית.
וואו.
כן, והיא כבר הייתה ממש לפני שאיבת הביציות. בסיטואציה מאוד מאוד רגישה מן הסתם. ברור שתמיד האובדן והטראומה נוראים,
אבל כאן התזמון... כן, פה היא גם הורמונלית...
כאן התזמון, כן.
מבחינת הגירוי השחלתי.
בדיוק. כאן התזמון היה באמת חריג, מכיוון שהיא כבר הייתה תחת גירוי הורמונלי משמעותי, יומיים שלושה לפני שאיבת הביציות, ומעבר לבשורה הנוראית שהיא קיבלה, היא גם הייתה צריכה לקבל החלטה מה היא עושה. האם את הביציות שהיא הולכת עכשיו לעבור שאיבה, האם היא תפרה אותם עם הזרע של החייל, של בעלה, או שלא. והייתה לנו שיחה מאוד מאוד כנה, ממש באותו יום, מספר שעות לאחר הפעולה, שזה היה אפילו לפני הלוויה, שעות מאוד קשות, יום מאוד מאוד קשה, שיחה מאוד מאוד קשה, אבל פתוחה, כנה. היא החליטה שהיא לא מפשירה את, שהיא לא משתמשת בזרע, שהיא מקפיאה את הביציות, ולפני כמה ימים, כבר חלפה כמעט שנה מאז, היא הגיעה אליי פעם נוספת, הביציות כמובן הוקפאו, אבל היא ממש פנתה בשבועות האחרונים לבית משפט, קיבלה את האישור להשתמש בזרע, כן?
מדהים.
והייתה לי פגישה איתה ממש לפני כמה ימים, כדי להבין איך אנחנו הולכים לקדם את הדבר הזה של השימוש בזרע.
שמע, זה סיפור מדהים, באמת. ואם יצא בסופו של דבר מזה גם ילד,
אני מסכים איתך.
אשמח מאוד לשמוע על זה.
אני מסכים איתך. אני אגיד לך משהו, אני חושב שהטראומה של כולנו היא כל כך קשה, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הצוותית, כי זה משהו שמשפיע על כל הצוות, בסדר? כל ההתעסקות, כל הנגיעה, המשפחות, כל התקשורת, העצב והאובדן והשכול הם נוראים. ואני לפחות אומר לצוות שלי, שהוא צוות מדהים ויקר, שגם אם בסוף יהיה רק ילד אחד, מכל המקרים האלה, עשינו פה דבר מאוד משמעותי.
ספק.
ואפילו לא, וגם אם זה לא, לפחות לחלק מההורים השכולים, עצם זה שיש איזשהו זכר, איזושהי הנצלה, זה גם נותן להם איזושהי נחמה, קטנה, קטנה. לא, שום דבר לא יכול לחפר. אבל גם בזה, גם בשביל זה, בעיניי, זה שווה את הכל.
אתם קונים את מקומכם בגן עדן.
אז זה עוד נראה.
בהמשך לסיפור הזה שסיפרת, והוא באמת סיפור מרתק, בוא נעבור לרגע מכובעך הראשון כמנהל פריון, פריון הגבר, שדיברת ממנו, ונעבור לכובע השני כמנהל בנק הזרע. כיצד אתה רואה את השימוש בזרע של החללים עבור נשים יחידניות כתחליף לתרומת זרע? זה מעשי?
אז זו שאלה מצוינת, ואני חושב שזה כן מעשי, אבל לפני שאני ישר קפצו לשורה התחתונה שזה מעשי, אני רוצה גם להסביר למה.
פה בעצם זה מאפשר לאישה שיהיה לה תורם זרע גלוי, מזוהה, שתהיה לה ילד שיוולד בעתיד דמות אב, סבא וסבתא, יש בזה הרבה יתרונות.
נכון, נכון, אבל קודם כל צריך להבין שכאשר מסתכלים על המבנה המשפחתי הזה, אנחנו מדברים פה על מבנה משפחתי שהוא חריג, זאת אומרת, ההורים השכולים אמורים לבוא בתקשורת עם אישה, כדי שהיא בעצם תביא ילד מהזרע של הבן שלהם שנהרג, שהוא בכלל לא מכיר אותה. והיא הולכת לגדל את הילד, והיא אמרה את האפוטרופוס, היא האמא, היא אחראית על הילד, בזמן שהגבר בכלל לא הכיר אותה, לא נתן כמו שאמרה את הסכמתו, ולכן יש פה מבנה משפחתי שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על המבנה הזה, מנסים להבין מה היתרונות, מה החסרונות, אנחנו לא יכולים להשוות אותו, בוא נקרא לזה לתא המשפחתי המקובל של גבר ואישה, בסדר? כי זה לא רלוונטי לענייננו. מה שרלוונטי כמקור, אני קורא לזה להשוואה, כמו שאמרת, זה באמת אותה אישה יחידנית, שאין לה פרטנר רומנטי, ועכשיו האלטרנטיבה שלה זה לבוא לבנק הזרע ולקחת תרומת זרע, או באמת המבנה המשפחתי הזה. והמבנה הזה, כמו שאמרת, הוא באמת מביא איתו כמה יתרונות. א', כמובן מבחינת ההורים השכולים, זה ברור. דרך אגב, המשכיות, כמובן. מהצד שלה, אנחנו יודעים שלנשים יחידניות, לעומת לצורך העניין נשים בזוגיות הטרוסקסואלית, או זוגות של נשים חד מיניים, עוד פעם דבר של אוכלוסייה של נתרמות בבנק הזרע. אז לנשים יחידניות, הזהות של התורם חשובה יותר לעומת נשים אחרות. יש על זה דיווחים בעולם, וגם אנחנו בשמיר פרסמנו על זה מאמר, שהראינו עד כמה נושא של זהות התורם היא חשובה אצלם, לעומת נתרמות מכיוונים אחרים. גם מהפרספקטיבה של הצאצא. זאת אומרת, היו כאלה שאמרו, תשמע, אתה מראש מביא צאצא לעולם, שהוא יתום מאב, אתה עושה לו בעצם נזק, זה דבר שהוא לא נכון. אני מבין את האמירה הזו, ויש בה הרבה היגיון. מצד שני, לאותם נשים יחידניות שהולכות עכשיו להביא צאצא מתורם שכנראה יהיה אנונימי, אנחנו יודעים שלצאצאים האלה, חשוב לדעת, עוד פעם, לא תמיד ולא אצל כולם, אבל לצאצאים האלה חשוב לדעת מהאבא, וגם על זה יש ספרות מהעולם, צאצאים שנולדו לנשים יחידניות, לעומת צאצאים לזוג אמהות, ובטח צאצאים לזוג הטרוסקסואלי, אם אנחנו משווים אותם, אז לצאצאים מהנשים יחידניות, זהות התורם היא מאוד מאוד חשובה, או יותר חשובה. ולכן, עוד פעמים אנחנו משווים, אז לפחות לחלק מהצאצאים, אין ספק שעדיף במרכאות או לא במרכאות, להיות צאצא לגיבור ישראל, יש לו סבא וסבתא, על פני תרומת זרע אנונימית. כך שאין ספק שהמנגנון הזה, המשפחה הזו, עם כל המורכבות שלה, ועם כל הקושי שהיא מביאה איתה, היא מביאה גם יתרונות מסוימים, וצריך לתת על זה את הדעת.
אני הייתי משווה את זה גם למקרים, לי יש אישית כמה מטופלות כאלה, שהן בזוגיות נשואות לגבר חולה סרטן, ושהן יודעות שהוא לא יאריך חיים, והן בכל זאת מתעקשות להשתמש בזרע שלו על מנת להביא ילד, או זוגות שאחד מבני הזוג נפטר כשהילד רך, ממש, ממש תינוק. האם אין בזה דמיון כשאתה מתייחס להשפעה על התינוק שנולד?
גם יכול להיות מצבים, היו גם מצבים כאלה, ראינו גם במלחמה, שאישה גילתה שהיא בהיריון אחרי שבעלה נהרג.
נכון.
כך שאין ספק שהמודל הזה של צאצא שגדל ללא אב, זה מודל שהוא יכול לקרות בחיים. תראה, כאן בכל זאת זה משהו שאתה עושה אותו מבחירה מראש. זה לא שהחיים כפו את זה עליך. זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל עוד פעם, אם אתה משווה את זה לאב אנונימי, אז אין ספק שלחלק מהאנשים ולחלק מהצאצאים, יש לזה יתרון חשוב מאוד, כן.
אני מתאר לעצמי שגם ההיבטים המשפטיים והאתיים, יצטרכו להתייחס למה יהיה החלק של הסבא וסבתא בגידול הילד.
נכון.
זה גם נושא לא פשוט.
אז תשמע, אז באמת, הייתה כבר הצעת חוק בכנסת, שהקטליזטור שלה היה אותם הורים שקולים ש... כמו שאמרנו, שביקשו וקיבלו את שימור הזרע, אבל סורבו לשימוש, והם פנו לחברי הכנסת, וזה הקטליזטור להצעת חוק, שלצערי עוד לא הבשילה, עוד לא עברה במלואה, אבל לפחות בהצעת החוק הזו, ההורים השקולים הם לא אפוטרופוסים. זאת אומרת, האפוטרופוס של הילד זה האמא, שנושאת אותו ברחמה, יולדת ומגדלת אותו, אבל אני יכול להגיד לך, בתור מי שנכח בדיונים האלה, בדיונים בכנסת, אז באמת נכנסו לפרטים, כמו למשל, מה יש שם המשפחה של הצאצא, והאם הוא יישא גם את שם המשפחה של ההורים, כלומר של אביו, שנהרג, ובאמת הייתה התייחסות מאוד מאוד מקיפה לנושא הזה, מכיוון שהצעת החוק עוד לא אושר במלוא, אני עוד לא יודע לאן זה ילך.
איזה עוד דילמות אתיות באמת אתה חושב שיכולות להתעורר במקרים כאלה?
תראה, אם נחזור רגע לנושא של ההסכמה מדעת, כן, שמענו שזה לב ליבו של האתגר, אז איזה הסכמה מדעת אתה עושה, ולמי ומתי? רגע, נחבר את זה להצעת החוק, היו שם המון דיונים, איך אתה משיג הסכמה מדעת, למשל לחבר'ה צעירים שהם עכשיו לפני שירות צבאי, האם אתה צריך לתת להם את האפשרות, אתה לא צריך,
מה מידת הבשלות שלהם? שהשאירו, אתה יודע, במכתב הפרידה, בכיס, למקרה שחלילה יארג, גם הנחיות שהתייחסו לנושא הזה?
תשמע, מי שחשב על זה וכתב בעצמו, זה עושה לאלה שנשארו אחריו את החיים יותר פשוטים. אבל אלה מקרים בודדים.
ברור, אבל אם הוא הגיע במכתב את הרצון להורות שהוא מפספס, בלי לכתוב צבא מפורשת שהוא ירצה שישתמשו בזרע. האם אין בזה...
אז בלי להיות משפטן...
עדות לכוונתו?
אז בלי להיות משפטן, אני יכול להגיד לך שברגע שיהיה משהו כתוב ברור, אין ספק שזה יקל מאוד, מאוד. בגלל זה בעצם, הלב ליבו של החוק היה למצוא את הפלטפורמה הנכונה לתיעוד רצונו של, של, של הבחור, אבל אני חייב להגיד לך שגם אם נגיד שתמצא הפלטפורמה הנכונה, בסדר? והוא בגיל 17.5-18 יגיד מה הוא, רוצה לעשות אם חס וחלילה יקרה הנורא מכל. מה המשמעות של החתימה הזו אם הלכה מכן קורה הנורא מכל כשהוא בן 30? הוא בן 35. האם אפשר להסתמך על מה שהוא חשב בגיל 18? מה המשמעות של זה? אתה מבין? לכן, היו פה אתגרים מאוד גדולים של הפלטפורמה, איך הוא, איך הוא כותב, ומה הוא כותב, ומי שומר את זה, ואיך אפשר לחזור אליו, ואולי בכלל לא צריך לחזור אליו, אולי זה רק לזמן השירותו הצבאי, והמון המון המון שאלות, שלא נמצא עליהם הפתרון כרגע.
אין ספק שזה נושא מרתק, ו... עוד ידובר בו.
עוד ידובר בו.
בעקבות המלחמה שקרתה לנו. יש לך איזשהו מסר לסיום, אולי אופטימי?
אני חושב שיש לי שני מסרים. המסר הראשון, אנחנו צריכים להבין שכל הנושא הזה השתנה. זאת אומרת, אם הדיונים בהצעת החוק היו באווירה מסוימת לפני המלחמה, עכשיו נוצרה מציאות חדשה. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים פה על מספר תלת ספרתי, שחללי צהל שבוצע להם הנצלה, ואני מניח שגם אם אחוז יחסית קטן ירצו להשתמש, עדיין מדובר בכמות כזו משמעותית, שאי אפשר לפתור את זה בהנחיות היועמ"ש ב-2003. יהיה חייבים...
חקיקה.
למצוא פתרון לדבר הזה, זה דבר ראשון. והדבר, המסר השני, מה שאני גיליתי ברמה האישית, שברמה, נקרא לזה הקולקטיבית, אנחנו חברה מדהימה, חברה שמתגייסת, חברה שנותנת. אני רואה את זה בצוות שלי, אני רואה את זה בצוותים האחרים, שמחזיקים כוננות לילה-לילה. כבר תקופה מאוד ארוכה, עושים את זה ברצון גדול, למרות העצומות הנפש הנדרשות, ואני גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת.
תודה רבה, דוקטור איתי גת, תודה לכל המאזינים שהצטרפו אלינו היום, ונשתמע בפרק הבא.
תודה לך, משה.